בוקר טוב, או צהריים טובים למי ש... רגע, מה עושים כדי שזה לא יתנדנד לאחור? אין עליך. איפה זה יש? אני יודע גם כן. אותו... יפה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. אז כמו שאמרנו, בוקר טוב או צהריים טובים, כל אחד לפי סדר יומו. אנחנו ממשיכים ללמוד בעזרת השם מאורות התפילה, מתוך רצון להתחזק בתפילה, מתוך להתחזק באמונה, להתחזק ב... ברגש לבבי נכון, כל מה שהתפילה בונה באישיות הפרטית, וכמובן גם בציבוריות הכללית. ואנחנו כרגלנו גם מקדישים את הלימוד שלנו לחיזוק עם ישראל בכל התחומים, את ראשי המדינה, את ראש הממשלה, את החיילים שלנו שימשיכו להיות גיבורים, ורפואת הפצועים, גם הפצועים בגוף וגם פצועים בנפש, וכל המשימות שהיו בשנתיים האחרונות, לא כולם עומדים בזה, אבל ברוך השם רב עם ישראל עומד בזה יפה. אז בוא נמשיך. אנחנו בפרק ד', והנושא של הפרק זה פעולת התפילה. אנחנו לאט לאט מרגישים שפעולת התפילה היא עושה בעצם שינוי בתוך הבן אדם. זה לאט לאט אנחנו מתוך הדברים, מתברר שהתפילה עושה שינוי בתוך הבן אדם, והיא פותחת אותו בצורה נכונה כלפי העולם, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע טוב. כן, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע טוב. השאלה אם אנחנו פותחים את השיבר, כמו שדיברנו כאן, פותחים חלונות, שהשפע הזה... יעבור דרכנו, כן? וכשאנחנו מדברים על שפע, אנחנו לא מדברים על משהו אגואיסטי, אנחנו מדברים על זה שאנחנו נהיה מחוברים נכון לחיים, ונתרום לחיים, ומי שתורם לחיים, אז הקדוש ברוך הוא דואג שאין לו יכולת לתרום לחיים. זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות בבריאות, ובכל תחומי החיים שאדם צריך, כדי שהוא יוכל לפעול ולהיות שליח טוב של ריבונו של עולם. אומרים בבוקר, הודו לשם, נכון? קראו בשמו, הודיעו בעמים על עילותיו. איך אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא? הרי אנחנו לא יכולים להחזיר לו מה שהוא נותן לנו. אין לנו יכולת בכלל להחזיר לו מה שהוא נותן לנו בתור פרטים, בתור עולם. זה בלתי אפשרי. מי שיש מנסה להחזיר לקדוש ברוך הוא מה שהוא נותן לנו, זה בלתי אפשרי. הוא בסרט, הוא לא במקום נכון. מה שאנחנו... כביכול מחזירים לריבונו של עולם על הטובה הגדולה, זה שאנחנו קוראים בשמו. מה זה קוראים בשמו? שאנחנו אומרים שהעולם הוא טוב, הוא נברא להיות טוב, ובו נוסיף חסד וטוב בעולם. זהו, נלחם ברוע, נוסיף טוב בעולם. זה בעצם איך אנחנו מחזירים כביכול, אומר במרכאות לקדוש ברוך הוא, זה על ידי זה שהוא נתן לנו את כל התנאים שנוכל לעשות טוב בעולם. זה פשוט. לא מסובך מדי, נכון? זה לוקח הרבה שנים עד שמבינים שזה כל כך פשוט. ופעמים נמצאים במצב הזה כאילו, מה, אני לא מחזיר לו מספיק, אתה יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא? הנשימה אחת שבן אדם נושם וחי, אתה יכול להחזיר על זה? זה הרי כל נשימה שאנחנו נושמים זה גם נס. כל הבריאות שלנו זה נס. אתה רואה אנשים פתאום בשנייה מאבדים את הבריאות שלהם. כל העולם שלהם מתהפך. אני לא בא להפחיד. זה לא בא להפחיד. בא רק להבין שאתה לא יכול להחזיר לו, אבל כן אתה יכול להיות בשליחות, כל החיים שלך בשליחות. לקרוא בשמו. בשביל השליחות הזאת צריך תנאים. אם גם צריך לצאת לנופש בשביל זה. כי זה סוחט, כן? גם נופש זה נכון לצאת, אבל לא נופש בשביל נופש, אלא נופש בשביל לאגור כוחות. לחזק את הבית, לחזק את עצמך. לעשות שיקולים, כמו שבן אדם עושה שיקול, שהוא יודע שהוא צריך ללכת לישון. יש כאלה פה שבאו למכון מאיר, הפסיקו לישון. זה לא החזיק הרבה זמן מעמד, זה ברור, כן? הפסיקו לישון. זה ביטול תורה, כן? אז כמו שצריך לקבוע שעות שינה נכונות, וארוחות נכונות, אז צריך גם עוד דברים שמאפשרים לבן אדם מרחב, שהוא יכול באמת לקיים את השליחות שלו. לפעמים לטייל, לנגן, לשמוע מוזיקה, זה לא ביטול תורה אם בן אדם צריך את זה. עוד נקודה אחת רציתי להגיד לגבי שלימוד התפילה, אז מלבד שאנחנו בונים נכון את הנפש שלנו, אנחנו גם לומדים אמונה ומוסר דרך התפילה. איך אני יודע את זה? משני כיוונים. כיוון פשוט זה שאתם יודעים, אצל רבי נחמן יש ספר שנקרא ליקוטי מוהר"ן. מה זה ספר ליקוטי מוהר"ן? זה התורות של רבי נחמן על החיים, הבנת החיים. זה ליקוטי מוהר"ן. יש ספר מקביל לספר הזה שנקרא ליקוטי תפילות. אני רואה אף אחד לא מבין פה בברסלב. יש ליקוטי תפילות שכתב רבי נתן בהוראת רבי נחמן, שעל כל תורה לעשות ממנה תפילה. כי התורה היא בשכל, זה יכול להיות בשכל, בבינת הלב גם, אבל זה הבנה נכונה בנקודה מסוימת בחיים, בתוך הרמוניה בתוך החיים, והתפילה היא מבטאת את זה ברגש, כן? אם אנחנו מבינים שעם ישראל נניח צריך עכשיו להחריט את הרשע בעולם, נניח שזה התפקיד שלנו עכשיו בעת הזאת, להחריט את הרשע בעולם, שהשפיט של זה, זה כמובן מחיית עמלק, שזה השורש של כל הרוע, כן, אנחנו נכנסים לאדר, ברוך השם, כן, זה הזמן המתאים, כן, אז בשכל אנחנו מבינים שהתפקיד שלנו לגדוע את הרשע בעולם, במקביל לידיעה הזאת, יש תפילה, כן? שאומר, ריבונו של עולם, תעזור לנו לגדוע את הרשע בעולם, כי אתה הרי רוצה שיהיה טוב, אתה לא רוצה שיהיה רשעי בעולם. זה רגש, זה כבר לא שכת, נכון? תעזור לנו. כי אם הוא לא יעזור לנו, זה לא הולך. כן? אנחנו היינו במלחמה הזאת כמה ניסים. ניסי ניסים. כן? אז הופכים את התורה, את ההבנה של החיים, הופכים אותה לתפילה. התפילה היא בעצם זה צד של ריגוש, שאנחנו מתרגשים מזה, ואנחנו יודעים שאנחנו לא מסוגלים לבד. אנחנו מתבטלים בפני ריבונו שלנו, מבקשים ממנו עזרה בדבר הזה, ואנחנו נעשה מה שאנחנו נעשה, והקדוש ברוך הוא ישלים מה שהוא עושה. כן? זאת אומרת, אז מהתפילה אני יכול גם ללמוד על התורה, נכון? אני יכול ללמוד מהתפילה מה הגישות הנכונות, ומה המטרות הנכונות, ומה ההבנה הנכונה של החיים. הצלחתי להסביר את עצמי. אז התפילה שאנחנו מתפללים, זה מלבד רגש, גם זה מלמד אותנו מה באמת, מה נכון. מה נכון לבקש, מה נכון לרצות, למה נכון להתגעגע. זה מילות של רגשות ולא של שכל. אז בואו, אנחנו בפעולת התפילה, כמו שאמרנו בתחילה, שאנחנו מבינים יותר ויותר שזה פתיחת שערים בתוכנו, כן? להיפתח נכון לחיים. אז בואו נראה. הכותרת פה זה אדם הרגשי ואדם השכלי. הזכרנו את זה עכשיו, נכון? אדם הרגשי ואדם השכלי. יש אנשים שהדומיננטיות שלהם בחיים זה יותר העניין של השכל, ויש אנשים שהרגש יותר דומיננטי, ויש כל מיני מערכת יחסים, אבל צריך להיות גם זה וגם זה. מי שהרגש שלו חסום, זה בעיה. זה בעיה פסיכולוגית. הרגש שלנו צריך להיות גם כן חם וחזק, וכמובן מונחה על ידי השכל, זה הפרק הקודם שלמדנו, כן? המערכת יחסים בין השכל לרגש. אבל יש אנשים שהם כאלה, ויש אנשים שהם יותר כאלה. אז בואו נראה את הגמרא פה במסכת ברכות בפסקה ח'. אתם רואים ח'? נראה קצת למטה, כתוב, ושוב מעשה ברבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה, מכירים אותו מהמשנה, בעיקר במסכת אבות לדעתי, ומכל מיני סיפורים, היה חסיד גדול, רבי חנינא בן דוסא, שהלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור, וחלה בנו של רבן יוחנן בן זכאי. אמר לו רבן יוחנן לרבי חנינא בן דוסא, חנינא בני, איזה לשון ככה, צריך ללמוד מזה גם כן, בקש עליו רחמים ויחיה, תתפלל עליו. הניח ראשו בן ברכיו, רבי חנינא הניח ראשו בן ברכיו, הוא ביקש עליו רחמים וחיה. מה זה להניח את הראש בן ברכיו? אולי איזו תנוחה של תחנונים, של התבטלות, שווה בדיקה. כן, זה לא סתם הביטוי הזה, כן? אבל הוא התפלל עליו, והוא חיה, הבן התרפא. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, אלמלא התיח, לא, הוא לא אמר לו, אמר באופן כללי, אמר רבן יוחנן בן זכאי, אלמלא התיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום, כולו, לא היו משגיחים עליו. ריבונו של עולם לא היה משגיח על הבן שלי, אילולי התפילה, המשמעותית הזאת, יום שלם הוא התפלל, כן, התיח את ראשו בן ברכיו, כן, והוא לא היה מתרפא, לא היו משגיחים עליו, משמיים לא היו משגיחים עליו. אמרה לו אשתו של רבי יוחנן בן זכאי, וכי חנינא גדול ממך? להבין פה, לפעמים צריך לדעת איך להתייחס לנשים שעונות בצורה כזאת. צריך קצת להכיר את השם. היא אומרת לו, מה? אתה לא יותר גדול ממנו? אתה צריך אותו בשביל שהקדוש ברוך הוא ירפא את הבן שלך? מה זה הדבר הזה? זה לימוד גדול על נשים. יש בזה גם סיפור שאצל רבי נחמן, החכם והתם, מי שמכיר את הסיפור הזה, גם כן אשתו של התם, התם זה התמצית של הצדיקים, שואלת אותו, הוא ככה אדם שמח כזה, אתה יודע, הוא סנדלר, והוא לא עושה נעליים סוג א', הוא עושה נעליים סוג ג', ד', הוא לא בעל מקצוע מי יודע, אבל זה מה שהוא יודע לעשות, אז הוא עושה, מתפרנס בזה במיעוט, ושמח בחלקו בחיים, זה הטיפוס הזה של הטמבה הזה. אשתו אומר לו, כן? למה כל החברים שלך מרוויחים פי שתיים? איזה תקירת סכין, נכון? אבל צריך לדעת להבין את זה. עכשיו הוא לא מתרגש בסיבור, הוא לא מתרגש ממנו. אומר לה, תשמעי, זה עסק שלו, מה שהוא מרוויח, ומה שאני מרוויח זה עסק שלי. זה מעשה שלו ישיר כזה, זה מעשה שלו... זה מעשה שלי, ומה לנו לדבר מאחרים, לא, 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 לא. כלומר, זה עניין שלו, מה אנחנו צריכים לדבר עליו? אני עושה נעל, יש לי הוצאות כאלה, רווחים כאלה, אני מרוויח, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, עולם חסדו. לא מרוויח, לא יכול לקנות מרצדס ליד זה, אבל יש מה לאכול, ברוך השם, יש לחם בבית. כן? אז אומר, זה בסוגריים, זה לא קשור כל כך, כן? אבל לשים לב, אשתו אומרת לו, וכי חנינא גדול ממך? מה, אתה לא יכול להתפלל בעצמך? אמר לה, אני אומר את זה לא רק, אנחנו בתור גברים צריכים לדעת מה זה אישה, ואיך להתייחס נכון לדברים האלה. אישה חשוב לה, שהכבוד של בעלה, הכבוד של המשפחה, ניקח את זה למקום הזה, בסדר? וצריך לדעת להתייחס לזה בצורה נכונה, לא להיבעל מזה, לא ליפול מהכיסא, צריך להבין, לא להתרגש מזה יותר מדי, אבל להבין את זה. אמר לה, לאו, אמר לה, לא, הוא לא יותר גדול ממני, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. הוא היה ראש המדברי, מה שנקרא, היה מניג, כן? הוא היה כמו שר של המלך, שיש לו מגע עם המלך, אבל ענייני. ורבי חנינה הוא כמו עבד לפני המלך, הוא נכנע שם, מנקה את החדרים, את החדר של המלך, יש לו מגע ישיר, יותר קרוב עם המלך. יש לו תפקיד כזה שהוא במגע. כמו... זה מה שהוא ענה לה. יש הרבה מה לדבר על המדרש הזה, יש פה הרבה מה ללמוד כמובן. כן, נתתי לכם רק נקודה לגבי איך בדרך אגב, אפשר ללמוד גם על אופי של נשים, ואיך להתייחס את זה בצורה נכונה. אבל הרב לוקח את זה למקום אחר שקשור אלינו לתפילה. הוא אומר ככה, יש דרך עבודה שכלית, שאדם מתהלך על פיה בדרכי השם. ויש דרך עבודה התלויה ביותר ברגש הטוב. עבודה, הכוונה, כמו שאמרנו כמה פעמים, ההשתדלות לעבוד על עצמנו, להיות אנשים יותר טובים, יותר נכונים, יותר מדויקים, כן? אז יש עבודה שכלית, יש אדם שהעבודה שנושאת על ידי השכל, וזה בעיקר לימוד התורה כמובן, לימוד הגמרא, לימוד התורה, להבין את החיים בצורה נכונה, ואחר כך האופי של בן אדם נמשך אחרי זה, כן? הוא, כמו שדיברנו, זה כמו קטר, כן? ויש אנשים שהצד הרגשי שלהם הוא יותר דומיננטי. עוד פעם, לא שולל, אדם שכלי, הוא גם צריך להתפלל. אדם שמתפלל צריך גם כן ללמוד תורה, כן, זה ברור. אבל יש אנשים עם אופי כזה, ויש אנשים עם אופי כזה, זה משהו יותר מולד כזה, כן. ושניהם נכללים בכלל לב טוב. שניהם זה לב טוב. גם אלה שבונים את הלב טוב שלהם עם השכל בצורה יותר משמעותית, וגם אלה שבונים את הלב טוב שלהם על ידי הרגש. השכל הטוב והאמיתי, המנהיג באמיתתו את כל כוחות הנפש, כמו שאמרתי, הוא לא רק מנהיג, הוא גם מושך, כמו מנהיג. מנהיג טוב זה מנהיג שמושך, נכון? שמעלה את כל כוחות האדם, כמו שבכוזרי יש בפרק ג' שם, במאמר ג' יש שם הצדיק, כן? שהוא שולט על כל מערכות החיים שלו, על כל מערכות הנפש שלו, לענייננו, כן? והרגש הטוב זה אדם השני, הרגש הטוב המושל בכל נטיות האדם. הרגש יש לו כוח מאוד חזק, והרגש הוא חיובי, הוא מושך יותר חזק את הבן אדם למקומות הנכונים. מבחינת עשייה ומקומות גם רגשיים, כן? להיות אדם שמח ולא עצוב. אמנם, מי ששם מעיינו בעבודה השכלית, מי ששם את הדגש על עבודה השכלית, כמו שאמרנו, כי זה קשור גם לאופי שלו, העיקר אצלו הוא ההשגה הטהורה שהוא מגיע בה. כלומר, הוא מתרכז בלהבין את מה שהוא לומד, כן? בצורה נכונה. אתמול היה לנו בירור, בשיעור, היה לנו בירור, למשל, על העיריות של המשכן. האם העירייה האחרונה של התחשים זה חיית מאה או טהורה? במסקנה היא טהורה, אבל השאלה, מה ואמינה שיהיה בהמת מאה? והרב שם מסביר שהנקודה המרכזית, אני מנסה להתרכז, כי זה קצת פרח לי מהראש, אני מנסה להתרכז מה שדיברתי אתמול, כי זה חשוב לענייננו, שבפעולות המעשיות של בן אדם, הוא צריך להבין שיש רע ויש טוב, והוא צריך לבחור בטוב. אבל זה הסתכלות מוסרית. אבל בהסתכלות אמונית, הוא צריך להבין שגם לרע יש מקום. והוא חלק מהבאת האנושות למקום הטוב. אבל כשאתה מחליט מה לעשות, אתה לא יכול להסתכל על האמונה ולהגיד לעשות דברים לא טובים, כי בסוף זה יביא לטוב. אתה חייב לבחור בטוב. אבל בהסתכלות, נקרא לזה אולי דיעבדית, להבין שחלק מהדברים, לא חלק, הדברים הלא טובים שהיו בחיים שלך או בחיים של האומה של העולם, זה חלק מהבירור של הטוב. זה שני גישות שונות, וצריך לדעת מתי להסתכל ככה ומתי להסתכל ככה. אם אתה לא מבין שבזמן שאתה פועל, אתה צריך שיקול מוסרי, מה טוב ומה לא טוב, מה נכון, מה לא נכון, מה הגון, מה לא הגון, ואתה מתחיל לחשוב שיש גם הדברים, גם הטעויות, זה בסופו של דבר לטובה, ואז אתה מרשה לעצמך לעשות טעויות, זה באופן הפרטי והלימודי, זה לא נכון, זה ברור. הצלחתי להסביר את עצמי בעניין הזה? זה ברור מאוד עדין. בוא ניקח למשל, בגלל שאנחנו נכנסים לפורים, בוא ניקח למשל את השואה. כן? השואה. השואה, היטלר, יימח שמו, הביא להקמת מדינת ישראל. שהקמת מדינת ישראל זה לא משהו פרטי, הקמת מדינת ישראל זה ברכה לכל העולם, שעם ישראל, שהטוב, חוזר לארץ ישראל, שבו יכול באמת לצמוח הטוב, כן? זה ברכה לכל העולם. זה להביא את הטוב לכל העולם. להוביל את העולם לטוב. וזה עשה היטלר יימח שמו. נכון? אז מה? אז בגלל שהוא הביא טוב לעולם ברשעות הנוראית הזאת שלו, אז אנחנו רוצים להיות, חס וחלילה, היטלריים? מותר לנו להיות היטלריים? לא. עכשיו תגידו, מאיפה אני לוקח את כל זה? זה מהמגילה, מההלכות של פורים. אנחנו צריכים להשתכר. צריכים, יש מצווה להיות עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת, מי הביא את בניין בית שני? דיינו, מי הביא את מדינת ישראל השנייה? המן הוא היה הגורם הראשי שם? או מרדכי? מרדכי עשה טוב, והיטלר, המן עשה רע. ואנחנו אמורים לשכוח, או לא לדעת להבחין, מי הביא להקמת מדינת ישראל השנייה יותר? כן, הסרת הטבעת, כמו שכתוב, הסרת הטבעת, היא גורמת להכניס אותנו למוד אחר של אחריות, כן, ולשים אותנו במקום הנכון, ולהילחם ברוע, ולהגיע לבניין מדינת ישראל השנייה. אם כי מדינת ישראל השנייה, באמת, זה היה רק בחנוכה. כשחזרנו פה, כן, אחרי סיפור מגילת אסתר, שחזרנו לפה, זה היה יותר אוטונומיה, כן? לא, אבל זה גם משהו חשוב, כן? ההבחנה הזאת, שאנחנו צריכים להיות צדיקים, אנחנו צריכים להיות מרדכיים, כן? שעושים טוב, וחס וחלילה לא להיות היטלריים, למרות שהרע גם כן בסופו של דבר הוביל לטוב. אבל זה לא יכול להיות, זה שיקול אמוני, אבל לא שיקול מוסרי. עכשיו זה מובן יותר טוב? כן? זה הבחנה מאוד דקה, הבחנה הזאת, והיא חשובה מאוד, כי יש הרבה אנשים שבאמת הדבר הזה מבלבל אותם, והם אומרים, הם מרשים לעצמו לעשות כל מיני דברים שלא צריך לעשות אותם, הם אומרים, כן, בסופו של דבר זה לטובה, מה? אתם מכירים את זה, נכון? זה לא נכון. אז אני אומר, יש אדם שאצלו השגה התאורה זה על ידי השכל שהוא מברר את הדברים לאמיתתם, והבירור לאמיתתם שדברים מובילה אותו להתייחסות נכונה לחיים, כמו שדיברנו עכשיו, שבזמן שאתה מתייחס למוסר, אז אתה חייב לעשות הבחנה בין טוב לרע, ושאתה מסתכל בצורה אמונית, אתה יודע שהכל לטובה. גם ברמה הקבלית זה נקרא, יש הסתכלות של הכתר, כן? שיש הכל טוב, ויש הסתכלות של הבינה, ששם יש בירור, בינה, בירור, זה טוב וזה לא טוב, זה שתי הסתכלויות שונות, אבל מתאימות למצבים שונים, של האדם בבחירה החופשית שלו. כן? אז אומר, יש אנשים שעיקר העבודה שלהם היא שכלית, זו הייתה דוגמה קצת מורכבת, העיקר אצלו זה השגה התאורה שהוא מגיע בה, מה נכון ומה נכון בצורה באמת מדויקת, ואין פעולתו על ידי התפילה מוסיפה לו כל כך שלמות בעצם דרכו זה. מתפלל, זה יותר חלש אצלו התפילה. כן? אבל הבוחר בדרך הרגש, אדם שהאישיות שלו יותר רגשית, יותר קשור ללב, כן? מסייע לו התפילה והתקבלותה להרמת מצב עבודתו. כלומר, הוא גם לומד. אבל בשביל שהלימוד הזה יחדור לרגש שלו ולעשייה שלו, הוא צריך את התפילה. באופן כללי כולם צריכים גם את זה וגם את זה. זמן תפילה לחוד, זמן תורה לחוד, צריך כל זה. אבל מביאים פה דוגמה קצת יותר קיצונית בשביל להבחין בין שני הדברים. אבל כן, תתקבל ביותר התפילה שלו. למה? כי הרגש הוא פותח יותר חזק את השערים. יש לו השפעה יותר חזקה על האישיות של הבן אדם. כן, השם אל יראיו להשלימם בדרך זו ילכו בה. סליחה, כי אין השם, אין של הקדוש ברוך הוא, אל יראיו להשלימם בדרך זו ילכו בה. לכן, אף שעבודת השכל בעצמה נעלה היא בעבודת הרגש, כי השכל הוא מדרגה יותר גבוהה מהרגש באופן אובייקטיבי. זה מדרגה יותר גבוהה, כי נחשוב, השר, אדם שהוא שר אצל המלך, זה מדרגה גבוהה. והמשרת של המלך זה מדרגה יותר נמוכה. כן? אז הוא מאף על פי שעבודת השכל בעצמו נעלה מעבודת הרגש, כשם שהשכל בעצמו הוא כוח יותר נעלה מהרגע, זה הסברתי הרגע, בכל זאת פעולת התפילה תיראה למי ששם מעיינו בתרת הנפש, לרומם רוחו בשפיכת שיח והרגשת הנטיות הטבעיות לדובקה בהשם אלוקים חיים, ואף שהוא דומה כעבד לפני המלך, עבד מכיוון שהרגש הוא מדרגה יותר נמוכה, אבל מכיוון שהוא כמו עבד, הוא יותר קרוב אצל המלך, אז המלך יותר בקשר איתו, ושומע יותר כביכול, שומע עליהם את סוכותיו. שמעלתו נמוכה נגד מי ששם העייניו בהשגות האמיתיות, כפי פעולת השכל ממקור תורתנו הקדושה. זה שכל, הם מדברים שכל של תורה, שכל של אמת. שהוא כשר לפני המלך, הנה נמיכת המעלה של הרגש, היא דווקא שתקרב את הפקת פעולת המבוקש. זה תשובה לאשתו של רבי יוחנן בן זכאי. נכון שאני במעלה גבוהה, אבל, ואני תלמיד חכם במובן, עכשיו אני תלמיד חכם במובן השכלי, וזה באמת לימוד תורה זה הדבר הכי חשוב. והשורש לכל השינויים של האדם הפרטי והחברה, זה בלימוד התורה, אין דרך אחרת, כמו שאמרנו כמה פעמים, שהלימוד תורה, ההשתלשלות היא כזאת, הבנה, הבנה מולידה רצון, כן? רצון מוביל לעשייה. כן? כמו הפתגם הזה שאומרים כזה, כן? שאין דבר עומד בפני הרצון. אבל מי שמחולל את הרצון זה הבנה נכונה, זה השרשרת. כן? אז אני בשרשרת העליונה. ואנחנו צריכים להבין, כמו שדיברנו כמה פעמים, שמי שמבין את הדברים בצורה נכונה, זה כמו קטר שמושך את הקרונות, דהיינו את כל כוחות הנפש וכל העשייה של הבן אדם, אבל זה לא מיד, זה לוקח זמן. לוקח זמן עד שמההבנה המדויקת של הדברים, זה משתלשל ויורד גם לחיים. וצריך גם לזה סבלנות דרך אגב, כי הרבה פעמים לומדים תורה, לומדים ספר מוסר או משהו, רוצים להיות כבר כזה, וצריך לדעת שאין דבר כזה. זה לוקח זמן עד שהדבר שאתה לומד מנהל אותך בחיים ממש. לכן המסילת ישרים, השיטה שלו בעיקר זה לחזור על הדברים וללמוד אותם עוד פעם ביתר ברור, עד שהדברים ברורים לך היטב, אז אתה רץ לשם, או יותר נכון חותר לשם. אבל גם לתפילה, התפילה היא מורידה את השכל, את ההבנה, לתוך הלב, לרגש, לרצון, והרצון מושך את העשייה, את השינוי, אם אנחנו מדברים על מידות למשל. מפה אנחנו לומדים, יש הרבה אנשים שפעמים מרגישים שהתפילה אצלם קצת חלשה, והלימוד אצלם יותר חזק, חזק במובן שמשפיע עליהם, רואים שיש איזה מקום. ולא להגיד אני לא בסדר או משהו. יש אנשים שמרגישים חולשה בתפילה, ויש אנשים שמרגישים בתפילה ש... זה מוביל אותם, והלימוד תורה זה פחות. אז צריכים לדעת את זה, שיש כאלה אנשים, ולדעת לבסט את השעות ואת המינונים בצורה נכונה, לפי מה שלמדנו עכשיו. עד כאן, הקפה הראשונה. מקווה שהדברים מובנים. אם יש למישהו שאלות בעניין, כלומר, הדברים לא מובנים, אז אפשר לשאול. הכל מובן? טוב, הלאה, יש לנו עוד, אולי עוד פסקה אחת, בסדר? הכותרת של הפסקה הבאה זה אדם המחובר, מתפעל ומתרגש מתפילת חברו ולא מפריע לו. אתם יודעים שיש הלכה, אולי בוא נראה את זה בפנים, בוא נעזוב את הכותרת, תכף נעמיד. כתוב בשולחן ערוך ככה, אסור לשב בתוך דלת אמות של מתפלל, דלת מתפלל אסור לשבת לידו. כן, בדלת אמות, בין מלפניו, בין מן הצדדים, מחלוקת בזה, באחור אפשר. צריך להחליק דלת אמות. מכירים את ההלכה הזו, נכון? ואם עוסק בדברים שהם מתקוני התפילות, ואפילו בפרק איזשהו, איזה מקומם, כלומר, התחילת התפילה של הקורבנות שם, כן? אינו צריך להחליק ויש מתיר בעוסק בתורה, כלומר, אדם שהוא סתם עומד, אז הוא לא יכול להיכנס לארבע אמות, אבל אם הוא מתעסק בתפילה, אז זה בסדר גמור. הוא יכול כן לשבת. הוא יושב שם, אומר קורבנות. אף על פי, ויש כאלה שאומרים שאפילו אם הוא לומד תורה ולא עסוק בעיני התפילה, הוא יכול כן לשבת בארבע אמות של המתפלל. אף על פי שאינו מתיקוני התפילות. ויש מי שאומר, דעני מילה מן הצד. כלומר, שאמרנו עכשיו שיכול לשבת, ולהגיד קורבנות, או לשבת וללמוד תורה, זה רק אם הוא מהצד, אבל לא לפניו. אבל זה יש אומרים. אבל כנגדו, אפילו כמלוא עיניו, אסור. אפילו עוסק בקריאת שמע, הוא לא יכול לעמוד, כלומר, המקום היותר אינטנסיבי זה, שזה, זה שהוא לעמוד לפניו, שזה כביכול יותר מפריע. זה לא מדויק, כן? בסדר? זה הלכה, ראינו פה כמה מדרגות. יש פה הערה, בטעם האיסור במקור מספר 2, כתוב, הטעם שאסור לשבת בתוך ארבע אמות של המתפלל הוא, משום כבוד השכינה שורה בארבע אמותיו. בשעה שהוא מתפלל, כלומר, זה לא רק עניין, זה לא נימוסי או הפרעה. היחס שלך לבן אדם שמתפלל, כשאתה יושב לידו, סימן שאתה לא מבין שהבן אדם נפגש עכשיו עם השכינה. זה בעיה בהבנת התפילה של אותו בן אדם שיושב בפניו של מתפלל. זה סימן גם עליו, כשהוא מתפלל הוא לא מרגיש השכינה לפניו. בסדר? פעם זה לא ביקורת, זה רק בשביל שנבין את זה. כן. ככה כותב הריטב"א. טעם אחר, מפני שנראה כאילו חברו מקבל על עצמו מלכות שמיים, ואילו הוא אינו מקבל, יש פה גם זלזול. זה הוא, זה לא אני, הוא מקבל על מלכות שמיים. עכשיו אתה כאילו מזלזל בזה. זה דומה מאוד למה שאמרנו קודם, כן? אבל זה בחינה קצת שונה. המאירי מפרש שאסור לשבת תוך ארבע אמותיו של מתפלל, כדי שלא ייתן המתפלל את ליבו תתבלבל תפילתו. כלומר, המאירי זה הטעם שאנחנו בדרך כלל כן מכירים אותו. אתה פשוט מפריע לו. מפריע לו להתפלל. שני הטעמים האחרונים זה יחס לתפילה, לשכינה. והטעם האחרון הוא יותר פרקטי כזה. בסדר עד כאן, חברים? עכשיו תראו, הרב לוקח את זה מקום מופלא. כתוב בגמרא, אני האישה ניצבת עמך בזה, ככה אומרת חנה, שחוזרת עם שמואל אחרי שהוא נולד, אחרי שהוא גדל וגמל, כן? נגמל יותר נכון, מביאה אותו למשכן שלו, ואומרת לאלי, אני האישה הזאת שאז ניצבתי עמך בזה שהתפללתי. זוכרים שחנה מתפללת שם במשכן, מתפללת, מתחננת לבן, שאלה, נכון? זוכרים את זה? שימו לב, אני האישה הניצבת, זה עומדת, עמך, גם אתה עמדת. בסדר? זה אני, זאתי שאז עמדתי. עכשיו, שאלה, למה היא עמדה כי התפללה, אבל למה אלי עמד? אתם מרגישים כבר את הקשר לנושא שלנו? אמר רבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור לשב בתוך ארבע אמות של תפילה. למה? כי אלי, למה הוא עמד? כי התפללה. הוא היה איתה והתפללה, הוא לא יכל לשבת. אסור לו לשבת, זה הלימוד. בסדר? זה פשט. עכשיו תראו, הרב קוק לוקח את זה מקום מדהים. מדהים, ממש ככה. מדהים, לא במובן השכלי, במובן הרגשי. אומר ככה, מצד יסודה של התפילה ברגשי הלב, ראוי לכל אדם ישר, בראותו שראהו מתרגש מרגש נועם השם, יפעול זה גם עליו. אדם שעומד ליד בן אדם שמתפלל באמת, זה משפיע עליו. לא קרה לכם פעם שאתם רואים אדם שמתפלל בדביקות, ואתם גם מתרגשים מזה, זה משפיע, כי הוא נמצא במצב רגשי, לא שכלי. כן? לפעמים אומרים, אלוהי ואני הייתי גם יכול להתפלל כמו. איזה רגש יש? או שיש תפילות, אני לפעמים יש שליח ציבור, שהתפילה שלו יפה, אבל יפה לא רק במנגינה, אלא בלב. אני מרגיש שאני מתפלל אחרת, ואני הולך בסוף התפילה, אומר לו תודה רבה על התפילה שלו, שבזכותו אני מתפלל עם הרגש, ולא סתם קורא את המילים. זה משפיע, הרגש משפיע גם על הסביבה. סיפרתי לכם פעם על איזה ילדה אחת שהייתה בהרצאה של, אני לא הבארת, בשיעור של הרב אמנון יצחק. והיא, יש זמן שם על השאלות, אז היא אמרה לו שהיא חיללה פעם אחת שבת, הדליקה אור או משהו כזה. ומה היא, מה, מה, מה לעשות? והתחילה למרר בבכי. אמרתי לעצמי, וואלה, איזה צדיקה הילדה הזאת. ילדה, לא יודע בת כמה, 16, אני לא זוכר. איזה צדיקה הילדה הזאת. הלוואי ואני הייתי כשאני מחלל שבת בטעות. הייתי בוכה ככה, מתרגש. זה לא בכי של חרדה, זה בכי של תשוקה לאמת. מדהים. אז נשים הן גם רגשניות יותר, הן משפיעות יותר, זה, יודע, נשים מקוננות, זה לא סתם שאומרים נשים מקוננות, נכון? כי יש להם השפעה רגשית חזקה מאוד, אז זה מה שהרב אומר, אדם שעומד ליד מישהו שמתפלל, כמו שצריך, כן? הוא לא יכול להישאר אדיש. אם אתה יושב, סימן שאתה אדיש, נכון? מדהים הדבר הזה. אף על פי שהשכל של האדם אינו פועל על זולתו, כי אי ביותו גם הוא שם את ליבו, אז כלומר, השפעה שכלית זה שאתה לומד ביחד עם השכל. על השכל אין השפעה, כשאני חושב דברים אילאיים, כמו שדיברנו קודם על העניין של הבחירה, כן, שדיברנו קודם, והאמונה והמוסר, זה לא משפיע על בן אדם אחר, כשאני חושב על זה בראש, אבל כשלומדים ביחד, יש לזה השפעה כמובן, כן. אבל הרגש הוא כוח טבעי, פועל על כל מי שלבבו ישר. נקודה נוספת, מי שלבבו ישר. מי שלבבו לא ישר, אז הוא לא מרגיש כלום, כי הוא אטום. הרגש שלו אטום. וראו שיפעול על כל הסמוך, ורואה בעבודת השם של חברו, מי שישר לבבו, זה פועל עליו. עכשיו תגיד, אבל זה לא פועל עליי. אז ההלכה, שבאופן מכני מלמדת אותנו לא לשבת שם לפניו, היא מחנכת אותנו וחושפת את הרגש הזה. כלומר, זה שני כיוונים. יש מצב שאדם יש לו רגשות נכונות וזה יוצא החוצה, ויש אדם שהוא אטום, אבל המעשים הנכונים, אחרי המעשים נמשכים הלבות, המעשים הנכונים מעוררים את הרגש הנכון. כן, אז המצווה היא בונה את הרגש הנכון כשהוא אטום. קודם דיברנו באופן טבעי. אבל שזה לא טבעי, ההלכה היא בונה את זה. וזו נקודה מאוד חשובה. ומאחר שראוי שיפעול הרגש גם על הסמוך לו, ראוי שלא יישב אדם סמוך בדלת אמות של תפילתו, שהוא כאילו מראה שאין הרגש של עבודת השם של חברו פועל עליו. ראינו את זה בטעמים, נכון? וזהו שלא כראוי בחוק לב נאמן לשם, באשר תועלת התפילה לחיזוק הרגש הטוב, ובמה שהרגש הוא קרוב למעשים, הוא פועל עליהם יותר מן השכל. על כן ראוי לזה מצב הגוף, כלומר, עכשיו הוא עונה, למה, אז תישב ותתרגש, נכון? למה תעמוד? אז הוא אומר, הרגש הוא פועל חזק על העשייה, והמצב של עשייה זה לא בן אדם שיושב. מצב של עשייה זה אדם שעומד והוא מוכן לפעול. אדם שיושב, אומר לו, תשמע, בוא... הוא עכשיו נח על הקורסה, כלומר, מצב עמידה זה המצב של היקון לפעול. כן, יפה, אבל פה זה עמוד ותעשה. כן, קום ועשה, כן, בי יפה מאוד, כן? מצב הגוף שהוא מועמד, שהוא מצב המוכן לפעולות. כפתור ופרח, אני מקווה שהצלחתי גם, עשינו את זה קצת מהר יותר, אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה, זה חזק מאוד. אומרים שכל דבר, כל הלכה, כמה היא מדויקת, וכמה היא מראה איפה אתה עומד, וגם איך היא בונה כדי שתעמוד במקום הנכון, מבחינה רגשית, מבחינה שכלית, מכל הבחינות. אמרתי לכם כמה פעמים שאני מבחינתי, אחד הדברים שגרם לי, נקרא לזה, לאמונה מוחלטת, מוחלטת, כן? בתורה ובהלכה ובחזל, אין היה. מופלא, פשוט מופלא. שנזכה בעזרת השם. רוצים להגיד משהו? מישהו, אם אתם יוצאים ממה שדיברנו פה? לא חובה לענות לשאלה הזאת, אבל אני שואל אותה, כמו שאמרתי כמה פעמים, שאנחנו לומדים בשביל לצאת עם משהו לחיים, ולא בשביל... לא לומדים פה פילוסופיה, שאחר כך שולחן שבת, תבוא שולחן שבת ותגיד איזה משהו מופלא שלמדת באיזה שיעור, זה גם חשוב. אבל השאלה מה אני עושה עם זה למעשה, לאן זה לוקח אותי. טוב, ברוכים תהיו, שיהיה פורים שמח וישועות לעם ישראל, נכנס אדר, מרבים בשמחה, יש כאלה ששותים כל יום כוס יין כבר מעכשיו, כי מי ששותה את היין רק בפורים, הוא לא הכין את עצמו, נכון. שמעתי גם בשם גדוילים שהיו שותים יין. שמעתי אתמול מהרב קנייבסקי, נדמה לי, או מישהו מהגדולים של החרדים, גם כן. שטוד, אפשר גם קצת ערק, ויסקי, כל אחד לפי ה... במידה, להכין. מי שנכנס מרבים בשמחה. צריך להפעיל את המנוע, כמו שפעם היו מחממים את המנוע, נכון? מחממים את המנוע, לא ישר נכנסים. זאת אומרת, יהיה בשעה שתיים שמחה קצת לקראת פורים, אז גם כן, זה גם סוג של חימום. היו אומרים בהפגנות, בהתחלה שהיה הפגנות, אז היה מעט אנשים. לא, זה חימום לקראת ההפגנה הגדולה. כן, הפגנה גדולה, אבל דברים טובים, לא הפגנות של קפלן, כן? ברוכים תהיו.